פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם נועם מנהיים, על ספרים שמסיימים בלילה אחד.
אז מה הופך סיפור לסיפור טוב? זאת חתיכת שאלה, ונדמה לי שמי שצריכה להתמודד איתה יום-יום היא האורחת שלנו בפרק הזה, נועם מנהיים, מחברת הספר הרשת התרבותית, עורכת, ראש מחלקת ספרות המקור בכנרת זמורה ביתן, היא גם מסעית, שזו מילה די מוזרה כדי להגיד שבעיניי אחת מכותבות התורים, המסות הכי מבריקות שהיו בעיתונות הישראלית. שלום נועה.
שלום, שלום.
עד כאן חנופה לא זולה כי היא מגיעה.
תודה, תודה. זה, מסעית זה קצת נשמע כאילו שאני אמורה לצפצף כשאני הולכת אחורה, אבל
זה
בסדר.
נכון?
כן.
עכשיו תראה, אנחנו בפתיחת התוכנית, אז בואי נדבר רגע על פתיחות. איך פותחים ספר כמו שצריך? יש איזשהו משפט פתיחה שבעינייך הוא המאסטרפיס, הפתיחה הכי טובה אי פעם?
אני לא אוהבת לדרג. יש לי פייבוריטים ואני מחליפה ביניהם מדי פעם.
תני אחד.
אני חולה על הפתיחה של גאווה ודעה קדומה. סליחה, אני יודעת שזה נדוש, אבל אני מאוהבת בפתיחה של הספר הזה.
שמתחילה איך?
שמתחילה איך.
והנה, מתחילה, במקרה הכינותי מראש.
במקרה הכינותי מראש. אמת המקובלת על כולם היא שרווק בעל רכוש רב, מן הסתם חש מחסור בראייה.
עכשיו תסבירי.
אני חושבת שמלבד יופיה, ש... פתיחה צריכה להיות יפה, צריכה ללכות, זה מין קרס כזה, זה למעשה לא הקרס אפילו, זה התולעת המתפתלת על הקרס, שהסופרת או הסופר משליחים לתוך המים האחורים של העולם. היא צריכה להצליח לדחוס די הרבה מידע. זאת אומרת, היא משהו נורא נורא מקובץ, מין קובץ זיפ כזה של הספר. היא קובעת את הטון, היא נותנת איזושהי אינפורמציה לגבי המרחב שבו הספר יתנהל, הכל שיוביל אותנו במהלכו. זאת אומרת, היא צריכה לעשות המון עבודה. זה משפט שעובד הרבה, ועובד קשה.
זה חתיכת נטל על 10 מילים.
מאוד, מאוד מאוד כבד. ואני חושבת שאוסטן פשוט עושה את זה נהדר. זאת אומרת, גם הטון הציני והמשועשה שנורא נורא ברור כאן, גם אתה מבין שהיא הולכת לדבר על קהילה. כי היא אומרת, אמת המקובלת על כולם. אתה כבר מבין שהספר הזה יתרחש בתוך איזושהי קהילה שיש לה אמות מידה מקובלות, אבל אתה קראת את הקריכה של הספר וכתוב עליו גאווה ודעה קדומה. אז אתה מבין, זאת אומרת, יש כבר מערכת יחסים שנקשרת בין שם הספר לבין המשפט הראשון שלו. זאת אומרת, גם כן, יש כאן איזה אקוסיסטם שצריך לקחת אותו בחשבון. אז אנחנו קודם כל יודעים שיש כאן קהילה ולקהילה הזאת יש קונבנציות משלה ודעות קדומות משלה, ואנחנו תכף נגלה אותם. אנחנו מבינים שזה ספר על כסף, כי יש לנו גם שתי מקטעים שמדברים על זה, וזה קצת כמו נגיד קריאת תנכית שאומרים לך שהמשפטים חייבים להיות נורא נורא זהירים בתנך, כי לכל מילה יש משמעות נורא נורא גדולה. אז גם כאן, זאת אומרת, רווק בעל רכוש רב, אז אנחנו יודעים שיש כאן כסף, אבל הוא חש מחסור. אז יש כאן את ה-N, יש כאן את ה-יש. אנחנו מבינים שזה הולך להיות סיפור אהבה, מהמשפט הראשון. זה פשוט סטינג מושלם של המרחב שאנחנו נכנסים אליו. זו פתיחה מעולה.
אוקיי, אז תכף נמשיך לצלול בפירוט המקסים הזה. אני אגיד שאתם על פרויקט הגנום הסיפורי, תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב, בכל פעם מזווית אחרת. אני נועם פיינהולץ, אני מגדיר את עצמי כמספר סיפורים תאגידי. corporate storyteller, אבל היום כאמור מספרת סיפורים אמיתית, נועה מנהיים. אז אמרת באמת כל כך הרבה על הפתיחה, ככה את קוראת ספרים? את כאילו על כל משפט עוצרת וחופרת וחוקרת? חופרת במובן הטוב כמובן.
אני חופרת במובן הטוב, אני ארכיאולוגיה של ספרים זה אחד התחביבים האהובים עליי. כן, אני חייבת, כי ככה עורכים.
לא, אבל לא רק שאת מקבלת כתב יד. כשאת סתם קונה ספר שחלילה לא את ערכת, את קוראת ככה?
אני חושבת שהיום כבר כן. זאת אומרת, יש לי איזה עת אדום כבר, שהוא חלק מהדסקטופ של המוח שלי, ועולה מיד כשאני מתחילה לקרוא. בגלל זה מאוד קשה לי היום לקרוא להנאה פרוזה. אני חייבת לציין, זה מאוד מצער. זה אולי התופעת לוואי הכי קשה של העבודה שלי. אז אני קוראת המון נון-פיקשן, כי אז אני יכולה לנטרל את זה קצת. אבל
זה בפרוזה מעניין, כי אני,
זה כמעט אוטומטי היום.
הדוקטורט שלי הוא בקולנוע, ואני גם מלמד קולנוע, והמון פעמים שאלו אותי אם האופן שבו אני יכול לנתח סצנה בפינצטה לא דופקת לי את ההנאה מסרטים. ואני אומר בשמחה שממש לא. אני יכול ממש לחבוט את המוח כשאני צופה בסרט. ואת לא מצליחה לחבוט את המוח.
לא. אני חושבת שזה גם קשור לאופן שבו שתי האומנויות האלה נחוות. בגלל שבספר אתה לבד. אתה לא צופה באולם קולנוע עם עוד המון המון אנשים אחרים. זו חוויה מאוד מאוד אינטימית, והיא נתונה לחלוטין בידיך מבחינת הקצב שלה. וזה מילה אחרי מילה אחרי מילה, אתה לא מותקף במידה מסוימת על ידי איזושהי מזנסצנה שנועדה כדי לנטרל אותך לחלוטין. הספר מפעיל אותך הרבה יותר. ואני נהנית להפעלה הזאת, ונהנית מההפעלה הזאת. זאת אומרת, אני חווה עכשיו ספרות באופן אחר לגמרי מי שחוויתי אותו בעבר, אבל אני, לפני שהייתי עורכת, הייתי מבקרת המון שנים. זאת אומרת, האנליזה הזאת היא כבר חלק מאוד מאוד מוטמע באופן שבו אני קוראת. קצת פתולוגי, כמו במחלקה הפתולוגית. זאת אומרת, אני ניגשת לדבר הזה כדי לנתח אותו, ולפרק אותו למרכיביו. עכשיו, אם הם עובדים ומרכיביו כולם יפים ותואמים זה לזה, אז זה הנאה עצומה. זה לא פוגם מהבחינה הזו.
שמחתי שאת מצליחה עדיין ליהנות. תראה, אנחנו ננסה בשעה הקרובה באמת לפצח מה הופך סיפור לסיפור טוב, אם זה הגיבור, אם זה הקונפליקט, אם זה עיצוב עולם התוכן, אם זה הסגנון, אבל בואי נשאר עוד שנייה בפתיחות. הבאתי פה ככה כמה פתיחות שבעיניי הן קלאסיקה, ואני מת לשמוע איך את מפרקת אותן ברמת המילה. א', האם את מסכימה שהן טובות, אבל ב', מה הופך אותן לכאלה? כי באמת יש כאן משקל לכל מילה.
נכון.
אז את רואה ככה, התפסתי שיהיה לנו מול העיניים, מה מדליק אותך?
או מהשנים של בדידות.
אז בואי תני רגע, זה באמת אחת הפתיחות הקלאסיות הגדולות. את תקריא את זה טוב יותר.
שנים רבות אחר כך, כשיעמוד הקולונל אורלינו בואנדיה מול כיתת היורים, הוא ייזכר באותו יום רחוק שבו לקח אותו אביו לראות קרח.
שזה נדמה לי בכל קורס על תסחיטאות, נותנים את הדוגמה הזו, נכון. ככה פותחים סיפור שיש ממש. בו עבר, הווה, עתיד, עומק, יחסים, נכון?
כן.
מה עושה לך את זה? איזה מילה פה את אומרת, היא תפסה אותי? עכשיו כעורכת, כשאת מקבלת כתב יד, ואת צריכה להבין האם שווה להגיע לעמוד 200, או שכבר במשפט הראשון אני מגלה שכישרון אין כאן. אז פה יש כישרון.
נכון. הייתי פעם בהרצאה של ניל סטיבנסון, שדיבר על הפתיחה הזו. והוא דיבר, כל ההרצאה עסקה בעצם במושג הזמן, ועל איך הפתיחה הזו היא דוגמה באמת נהדרת, כמו שאמרת, לטקסט שמקווץ בתוכו כל כך הרבה רבדים של זמן. אז זה נכון, זה נורא חזק כאן, אבל הקרח הוא מה שתופס אותי. ההתייחסות לזה כמשהו שכל כך...
נגיד שוב, הוא נזכר באותו יום רחוק, שאבא שלו לקח אותו לראות קרח.
לראות קרח, כן. זאת אומרת, המוזרות של זה פתאום, האקזוטיקה של הקרח הזה, היא תופסת אותך בסוף השורה, כי יש כאן כל מיני הוקס, כן? יש כאן כל מיני תולעים מפרפרות. אז הקרח הזה, אני חושבת, הוא משהו שכל כך מדויק לסיים איתו את המשפט.
אגב, קרח ולא שלג? אם זה היה שלג, היה מדליק אותך פחות? אני מנסה להבין כמה את, מה שנקרא, פסיקופתית.
אני די פסיקופתית, אבל אני חושבת שכן, ועוד קשה לי לשפוט, כי אני לא יודעת איך המילה נשמעה במקור. זאת אומרת, יש לזה גם משמעות מאוד חשובה, באיזה שפה אתה קורא את הספר, איך זה נשמע, המצלול של הקרח, הקור הזה, שהוא מצמרר יותר משלג. ואתה לא מצטמרר כשאתה קורא כשהוא עמד מול כיתת היורים, אבל אז אבא שלו לקח אותו לראות קרח, ואז הצמרמורת מגיעה. כאילו, יש איזה דילי בדבר הזה, זה כל כך, כל כך יעיל. עכשיו, אין לי ספק שזה לא משהו שהוא חשב עליו בעודו כותב, זה לא משהו שהוא צריך לחשוב עליו בעודו כותב, אבל זה עובד. זאת אומרת, זה הכישרון. צריכים להגיד אולי שאנחנו מקליטים בתנאי שדה אצלי בבית, ולכן אנחנו שומעים מדי פעם צפירות.
ואני אגיד שאני מאוד אוהב להקליט בבתים, כי אז אתה רואה גם ספריות. ואצלך יש ספרייה פשוט, באופן לא מפתיע, נפלאה, את טוענת שלא מסודרת. אני בחיי לא ראיתי ספרייה כל כך מסודרת.
לא אמרתי שהיא לא מסודרת, אמרתי שהיא לא מסודרת לפי א'-ב'.
לא מסודרת אלפבטית. היא מסודרת לפי האובי של הכריכה, ולפי הצבעים יש כאן כרומטיקה. אוקיי, אחלה ספרייה. טוב, אז תקשיבי, דיברנו על פתיחות. עכשיו באמת, זה עולם כל כך גדול, סטורי טלינג בספרות, שאני אפילו לא יודע איפה להתחיל, אז אני שנייה זורק את האחריות עלייך.
אוי.
נניח אוקיי. שאני שואל אותך את השאלה הבלתי אפשרית, מה הופך סיפור לסיפור טוב, ואין לך שעה, יש לך שתי דקות. מה זה? כשאת קוראת, כשאת עורכת, כשאת עוברת ליד ספר, מה צריך לקרות שם במהות, כדי שתגידי, זה ספר טוב?
זוכר שאמרת לפני כן שאתה רוצה לפרק את זה למרכיבה ולדבר על דמויות ועל התחלות ועל עלילה ועל פייסינג, על קצב, על סיום ו, 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 וטביעה ואסתטיקה של השפה וכולי, זה הכל ביחד. זאת אומרת, התואם, האופן שבו המרכיבים השונים של הסיפור מתפקדים אחד עם השני, ומנהלים ביניהם איזושהי מערכת יחסים, הוא עבורי מה שהופך את זה לספרות טובה, לסיפור טוב. כי אם אחד המרכיבים שלו פגום, אז הוא יכול להיות מאוד מאוד יפה, נגיד, הספר יכול להיות כתוב נפלא, ודמויות מתוארות לאלה. אבל העלילה היא כזו שלא קורה בכלום, שלא נעה, שיש בחורים ופערים, כשהם לא מכוונים. זאת אומרת, הם יכולים להיות מכוונים ולתפקד כפונקציות פעילות ואקטיביות בתוך הטקסט. אבל אם הסופר מזניח את ההיבט הזה של הסיפור, זה פחות טוב. זאת אומרת, הסיפור עובד פחות טוב.
ולפני שנצלול, יש בעיניי היררכיה ברורה, נניח מה שנקרא ספרי טיסה. אלה שעוברים מהר, ויש קליף הנגר בסוף פרק, ונורא ברור שאני גומר את זה בטיסה אחת, למול ספרים שדורשים תעצומות נפש, וצריך כאילו שנים כדי לעבור עמוד, ההיררכיה הזו מובהקת בעינייך, שאלה טובים מאלה?
לא. אני בכלל מאוד לא אדם היררכי במובן הזה. זאת אומרת, זה צריך להיות טוב מאוד מאוד לסוגו. זאת אומרת, כשאני מחפשת, מאחר וחלק מהתפקיד שלי הוא גם לבחור את הכותרים שיראו אור בהוצאה, ולא רק לערוך חלק מהם בפועל, אז אני, אם זה ספר טיסה, אז אני רוצה שזה תהיה טיסה של ערב אמרץ. אוקיי? שתטוס במחלקה ראשונה, באיירליינר הכי מדהים שיכול להיות. ואם זה ספר מתח, אז אני רוצה שלא תוכל לישון כל הלילה, ואם זה ספר אימה, אז שלא תוכל לישון כל הלילה, ותפחד לרדת מהמיטה לעשות פיפי. ואם זה, לא יודעת מה, רומן רומנטי, אז שאתה תקרא אותו, ותציץ כל 5 דקות בשעון כדי לראות מתי כבר אשתך חוזרת הביתה. זאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה הטוב ביותר לסוגו. אין לי סנוביזם כלפי אף ז'אנר ואף סוגה, להפך, זאת אומרת, אני חושבת שהספרות העברית יכולה לצאת נזכרת, אני אומר את זה בעדינות, מריבוי של ספרות ג'אנרית ומיותר פתיחות לסוגות אחרות, כי אני חושבת ששוליים הם חשובים, זאת אומרת, יש חיים בשוליים, וככל, אני גם בן אדם שבכלל אוהב שוליים, כי אני אוהבת מרג'נליה, זאת אומרת, אני אוהבת כל מיני דברים שנכתבים בשוליים, מי שראה את הספר שלי, ללא ספק יכול לראות.
הוא כל כולו הערות שוליים.
נכון, הוכחה ניצחת לזה, כי אני חושבת שכשיש לך רק מיינסטרים, זה כמו לנסוע על כביש בלי שוליים, ואם אתה צריך רגע לעצור, ולשתות מים, ולעצום את העיניים לשנייה, או חס וחלילה להתפנות לצרכיו של הטבע, אין לך איפה לעצור. זאת אומרת, השוליים מאפשרים את הסטיות האלה, מאפשרים את העצירות האלה, והעצירות האלה הן חיוניות לבריאות של המרכז.
אז עכשיו בואי ננסה לפרק. בסדר?
יאללה, ולמרות
שאת אומרת שהמכלול עושה את זה, שמין הסתם זה נכון, בואי נתחיל רגע בקונפליקט, שזה הרי המנוע הכי טוב של כל סיפור, אז איך עושים את זה טוב, ואיך גורמים לי כקהל להתחבר? איזה מין קונפליקטים עובדים טוב יותר, כשאנחנו מדברים נניח על ספרות כתובה?
איזה קונפליקטים עובדים טוב יותר?
חיצוניים, פנימיים, אהבה, מוות.
אני מניחה שאני אחזור על זה כל כך הרבה פעמים בשעה הקרובה, שזה באמת כבר יצא לך מכל החורים, אבל
אין לי היררכיה.
אבל לא, אבל גם וגם וגם. זאת אומרת, אם זה רק קונפליקט חיצוני, והוא לא פוגש קונפליקט פנימי, זה יהיה פחות יעיל, זה יהיה פחות אפקטיבי, זה יהיה פחות משמעותי מבחינת הקורא.
בואי נסביר רגע מה זה אומר, כי אנחנו כאילו אומרים קונפליקט חיצוני ופנימי שזה מובן מאליו, נניח סתם, אני הולך לא לספרות, אלא מלחמת הכוכבים.
אוקיי.
בסדר? אז לוק סקייווקר הוא כאילו נלחם באיזה איש עם כובע שחור מוזר עם חרב אור, והוא באמת רוצה לנצח את דארת ויידר, אבל בעצם הוא נלחם בצד האפל בנפש שלו, נכון?
כן.
זו כאילו המלחמה פה.
כן, וואי, סטאר וורס, מלחמת הכוכבים, זה פשוט דוגמה כל כך מצוינת, בגלל שזה כל כך לימינלי הדבר הזה, אין שום סאב, אין סאב-טקסט, זה הכל על פני השטח, נורא נורא קל להשתמש בזה כדי להדגים ולהראות כל דבר בעולם, זה מאוד חשוף. אז כן, אז זה למשל, אבל גם אם אתה נכנס זאת אומרת, גם אם אתה לא מסתכל על ארק שלם של דמות, על קשת שלמה של דמות, על דברים נורא נורא ספציפיים, וואי, אני הולכת להשתמש פה בדוגמאות טרש מזעזעות מעולם הקולנוע. אישה חייבת לנסוע לקולומביה, כי אחותה נקלעה שם לצורות, וכן, אני מדברת על הסרט עם מייקל דאגלס, ועכשיו שכחתי את השם של השחקנית, Romancing the Stone, זה סרט הרפתקאות, 80's, הטרש שבטרש,
okay.
היא צריכה לנסוע להציל את אחותה, אבל היא נורא חוששת מטיסות. אז יש לך קונפליקט חיצוני, היא צריכה לעלות על מטוס ולנסוע, אבל יש לך גם קונפליקט פנימי, היא נורא נורא חוששת לסוס. זאת אומרת, אם היא הייתה בן אדם שאין לו שום בעיה לעלות לטיסה ולנסוע להציל את אחותה, אז הבעיה הייתה כשהיא תגיע, מה יהיה, מה יהיה, איך היא תציל אותה. אבל פה יש איזושהי בעיה, יש מחלת רקע, אם אנחנו מדברים בטרמינולוגיה המוכרת לנו היום, שהופכת את הקונפליקט הזה להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. אז עדיף ש... הקונפליקט הפנימי יפגוש קונפליקט חיצוני.
וזה תמיד ייסגר איפשהו במערכה האחרונה? זה עדיין עובד ככה היום כשכותבים?
בספרות יש הרבה פחות חוקים וכללים בדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה כותב את ספר הטיסה שלך, אם אתה כותב רומן מתח, אז עדיין אתה בתוך איזושהי מסגרת ז'אנרית, שגם אם הז'אנר שלה לא מובהק, כן? ויש המון היום דברים שהם כאילו באמצע של רומן מתח פסיכולוגי, נגיד, שהוא כאילו באיזשהו תווך בין סוגות. שם יש יותר חוקים, יש יותר כללים, יש יותר סופרים שמכירים אותם ויודעים לשבור אותם בצורה מעניינת, שזה מגניב. אבל במה שהם נהוג לחנות בשפת ההיררכיות ספרות יפה, אין כללים כאלה. הקונפליקטים לא חייבים להיפטר בסופו של דבר. יכול להיות שאחד מהם כן ואחד מהם לא. יכול להיות שאף אחד מהם לא ייפטר. זו שאלה של מה האפקט שהיוצר רוצה לייצר אצל הקורא. יוצרים שרוצים ליצור את הקוראים שלהם תחושה של חוסר ביטחון, ערעור, תסכול, כעס. זאת אומרת, זה אמצעים אומנותיים מאוד לגיטימיים ורלוונטיים.
ודיברת על משהו שנדבר עליו בהמשך, על... על כוונת המשורר, אוקיי, או כוונת המחבר, שזה כל כך ישן,
המחבר מת.
הבגרות בתיכון, בדיוק, כמו את המחבר וכל השטויות האלה. אבל אני מניע, את, בוא נגיד, להבדיל מתלמיד ממוצע בתיכון, כשאת עורכת ספר, את אשכרה פוגשת את המחבר.
אכן.
יש דיבור איתו על מה התכוונת להשיג, והאם הדרך שלך השיגה את זה? זאת אומרת, זה סוג הדיבור ביניכם?
זה לב הדיבור. זה לב הדיבור. במובן ה... לא יודעת, פשוט ביותר, בסיסי ביותר, אני תופסת את התפקיד שלי כעורכת, ועורכות ועורכים שונים יכולים לתפוס את התפקיד הזה בצורות רבות ושונות, אבל המטרה שלי היא לשקף ליוצר מה הוא יצר, לוודא שלכך הוא התכוון, לעזור לו דרך הספר, לדייק את הכוונה הזו עד כמה שניתן, ולהיפרד. ממנו ומהתהליך. זאת אומרת, בזה אני מסיימת. עכשיו, בתוך הדבר הזה יכול לקחת 5 שנים.
כן, יכול לקחת 5 שנים?
כן, כן.
את יודעת מה, בואי נצלול לתוך זה, אחרי זה נחזור, okay. כי זה מדליק אותי. את מקבלת כתב יד מסופר. עכשיו, בוא, כדי להפוך את זה לקל יותר, אז בוא נגיד, סופר בתחילת דרכו, לא איזה גרוסמן כזה, אלא מישהו זה פעם ראשונה, ומבחינתו, את העורכת הגדולה. על פניו, יש שם פוטנציאל למלחמת אגו משוגעת, לא?
זה מאוד קשה לנהל מלחמת אגו כשיש רק אגו אחד.
אוקיי, תסבירי.
אולי שמת לב, כשנכנסת יש רפרף קטן ליד הדלת, זה שרפרף האגו שלי, עליו אני מניחה את האגו כשאני יוצאת מהבית והולכת לעבוד.
זה קסום, אני נוטה לא להאמין, אבל.
אתה מוזמן.
אתה יכול לפקפק כמה שאתה רוצה.
אתה יכול לפקפק, אבל זה הסיפור שאני מספרת, and I'm sticking to it.
אוקיי.
אני ניגשת לעריכה, ושוב, יש גישות רבות ושונות. זו הגישה שלי. כמו שמטפל, ניגש לאנליזה.
מי המטופל פה? הספר או הסופר?
הספר.
הספר הוא המטופל.
כן. זה קצת כמו, נגיד, אם אתה בא לא יודעת מה, לטיפול עם הילד, ואז הטיפול בהורים הוא חלק מהתהליך, אבל הילד נמצא במוקד. אני צריכה את הסופר כדי להגיע אל הספר, כי אני לא עושה בו דברים. אני לא כותבת בתוך הספר שום דבר, הוא, היא, והלבה. זה מה שאני כותבת בתוך הטקסט. עם חסרות מילות יחס, אני מוסיפה אותם. אני מוחקת לא מעט, שיש שיאמרו, נגיד מיכאל אנג'לו, שככה יוצרים, זאת אומרת על ידי החסרה.
לא, זה אני גם זוכר את המשפט הידוע של עמוס עוז, שאמר שכולם יודעים לכתוב, אבל סופרים הגדולים באמת הם אלה שיודעים למחוק.
בדיוק, נכון. אז אני מוחקת לא מעט, ויש בזה אלמנט של פיסול. זאת אומרת, של החסרה מתוך הטקסט כדי להדק אותו ולתת לו צורה.
הנה, אבל אז מחקת משהו בעת האדום שיש לך בדיפולט במוח, ואומר הסופר, מה קורה, נועה? זה הפסקה שאני הכי אוהב.
אוקיי.
איפה את?
אוקיי. אז איפה אני? אני נמצאת בעמוד 4, הידוע גם כעמוד הזכויות. השם שלי מופיע בפונט הקטן ביותר בכל הספר, מתחת למשפט שבו כתוב כל הזכויות שייכות למחבר, השם שלו מופיע על הכריכה, על השדרה, על עמוד השער הגדול, על עמוד השער הקטן, בעמוד הזכויות פעמיים, ובכל עמוד שמאלי בספר. יש סיבה לזה, ויש סיבה לזה שאני מופיעה, אם יש לי מזל, פעם אחת, ובפונט הקטן שבו אני מופיעה. זה לא הספר שלי. בשום צורה ואופן. אני לא נמצאת שם כדי לקחת פיקוד על הטקסט. אני נמצאת שם כדי לסייע לסופר, לקחת פיקוד על הטקסט שלו.
את יודעת, אז קראתי פעם שאמרת בריאיון, שעבור הסופר יציאת ספר לאור זה כמו לידה, נכון?
נכון.
אז מי את בתהליך? את הרופא המיילד, את הדולה, את, איפה את? סליחה שאני חופר לתוך המטאפורה שלך.
לא, אבל... זה בסדר, אני חושבת שאם הזכרתי את זה בריאיון, אני מקווה שהזכרתי את זה לגנות ולא לשפח, כי הרבה זה, או שיכול שזה היה לפני המון שנים.
לא, היה המשך.
מאז גם ילדתי, אז אני מבינה היום עד כמה המטאפורה הזאת היא מופלת ומופרכת. היא הרבה יותר נקייה, יש משהו הרבה יותר קליני בלהוציא ספר, מאשר בלהוציא ילד, פחות דם, פחות ריר. אבל אני חושבת שאם אנחנו כן מנצלים אותה ומשתמשים בה, כי יש סיבה לזה שהיא כל כך מוכרת, אז כן, אני הדולה. אני נסוגה אל מאחורי הקלעים ברגע שהדבר הזה קורה. ואני עוברת הלאה לספר הבא. זאת אומרת, בכך במידה מסוימת נחמתי. זה גם אחד ההבדלים המעניינים, אני חושבת, בין מה שעשיתי לפני שהתחלתי לערוך, שזה לבקר, ובין עריכה. כי מבקר הוא קצת כמו פתולוג. זאת אומרת, הוא מסתכל על הגופה של הספר, כבר אי אפשר לעשות איתה כלום, הוא מת.
חוץ מנקטוש.
כן, קרחו אותו, זאת אומרת, ממש עשו לו תכריך, ושמו אותו בבית קברות לספרים הזה, שהוא חנות הספרים. הוא יחיה, הוא יקום לתחייה, כמו המפלצת של פרנקנשטיין, רק שמישהו יקרא בו, אבל בינתיים הוא מצבה כזאת. והוא לוקח אותו, והוא מפרק אותו, ואומר, אוקיי, הספר הזה מת, עכשיו אני אגיד לכם למה. העורך שמקבל את הספר לפני, הוא זה שיכול לחכך את כפיו זו בזו ולהגיד, אוקיי, בוא נרפא את זה, בוא נתקן את זה. אבל זה לא לברוא גוף חדש, זה לא להצמיח כאן איברים, זה לעבוד עם הדבר עצמו, ולפעמים הוא בריא לחלוטין, רק צריך להקפיד על הדיאטה. אוקיי, רק צריך לעשות לו קצת, כאילו להפסיק לעשן, כי הספר לא נושם מספיק טוב.
אז שאלה אחרונה לגבי הסיפור הזה של אקט העריכה. כשאת מסתכלת אחורה, ערכת מה, עשרות ספרים עד היום, נכון?
כ-70.
כ-70, זה מלא. את זוכרת את המהלך הכי קיצוני שעשית כעורכת? את ההיפוך הכי גדול, את השינוי הכי גדול, את התהליך הפסיכואנליטי שאמרת, אתה לא מבין את הדמויות שלך, הן צריכות לעבוד אחרת.
כן, היו כמה, זאת אומרת, היו ספרים... אני כאילו בעצם רוצחת המונים של דמויות, אף אחד לא יודע את זה עליי, אבל יום אחד יגלו את הגופות של הדמויות שרצחתי קבורות בגינה.
רצח במובן שהעלמת דמויות לגמרי מספר?
כן, כן, כן. לעומת זאת, הכנסתי המון דמויות בספרים שערכתי להיריון, אז אני מקווה שאיכשהו קרמטית זה מתאזן, כאילו זה מתכזז. אז העלמתי דמויות, היו ספרים שנגיד דרשו מהלכים של לשנות פתאום גוף. את הספר הכתוב בגוף ראשון, באיזשהו שלב הבנו שזה לא עובד. אין דרך להעביר את המידע שנדרש כדי שהעלילה תעבוד, וצריך היה ממש לכתוב את הספר כולו מההתחלה בגוף אחר.
אני מדמיין את הסופר ברגע.
זה נורא.
הסופר, איזה הערה מעצבנת.
כן.
מה עשיתי, נועה?
כן. אז אני עושה את זה מאוד בעדינות, אני מביאה אותם להבין את זה, ואז הם כזה מסתכלים עליי מיואשים וכזה, אז בעצם אני צריך לכתוב את הכל מחדש, ואני כזה...
אני לא אמרתי את זה.
תראה. אבל זה עובד, זה יכול לעבוד גם על הדברים הקטנים ביותר. זאת אומרת, אחת הדוגמאות הכי 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 חקוקות בי, היה הספר שבו הגיבורה התבלבלה במשך שני שליש מהספר, בין השם של האח של הדמות לבין השם של האב. סליחה, לא. האח והבעל.
אוקיי. פרויד קפץ לך לראש.
זהו, אז תיאורטית... אפשר לעשות חפש החלף ולסגור את העניין.
רגע, הגיבורה התבלבלה או הסופרת התבלבלה?
הסופרת התבלבלה.
הסופרת התבלבלה.
הסופרת התבלבלה.
סתם הקלידה לא נכון.
כן.
משה במקום
בדיוק.
מנחם.
כן.
וואו.
אז כאילו לכאורה, באמת אפשר לעשות לחפש החלף ולנקות את זה. אבל מאחר ובאמת זו הגישה שלי, אז אני כאילו מחפשת את הפסיכופתולוגיה של חיי היומיום. זאת אומרת, אני מחפשת את הטעויות. כי התפקיד של העורך זה בעצם להיכנס אל מאחורי הקלעים של הספר. הדברים האלה, הטעויות, הלפסוסים, השכחות של הסופר, הם החלונות הקטנים שיש בתוך הטקסט, שדרכם אני יכולה להשתחל אל מאחורי הקלעים האלה, ולהתחיל לעבוד. ואז באתי אליה ואמרתי לה, את שמת לב לזה? אמרה לי, לא. והתחלנו לדבר על זה. וזה פתח כל כך הרבה דברים, מעיצובי דמות שלא היו מוגדרים מספיק, ולכן אפשר היה באמת בקלות להתבלבל בין שתי הדמויות האלה, כי הן דומות מדי אחת לשנייה. ועד איזשהו זרם תחתי של גילוי הריות שהיה שמה, היא לא הייתה מודעת אליו, אני לא הייתי מודעת אליו, אבל הוא היה מנוע נורא נורא חזק באחת מעלילות המשנה שלא הצלחנו לפצח עד אותו רגע, ואז פתאום אפשר היה, כי הבנו מאיפה זה בא. אז זה לפעמים דברים מאוד מאוד קטנים שיכולים להניע את השינויים היותר דרמטיים.
אני לא יודע אם זה רק אני, אבל נדמה לי שגם חלק מהמאזינים שלנו מופתעים עכשיו שזה תפקיד העורך. או העורכת. יש תחושה שזה לקצר, שזה לסדר, שזה לדאוג לקצב, שזה...
זה הרבה יותר מורכב. זה השלב השני. זה השלב השני. השלב הראשון זה באמת להבין מה זה הדבר הזה, איך הוא עובד. זאת אומרת, זה כאילו אתה מביא את האוטו שלך למוסך. אני צריכה להבין, אני צריכה להכיר קודם את הרכב כדי להבין מה לא בסדר. למה הספר לא סוחב? לכאורה יש פה הכל, אבל זה לא זז. למה זה לא זז?
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם נועם מנהיים, על ספרים שמסיימים בלילה אחד.
חוזרים לפירוק והרכבה.
כן.
בואי נדבר על גיבור. מה הופך גיבור לגיבור טוב? האם אנחנו בהכרח צריכים לאהוב אותו, להבין אותו? האם הוא צריך להיות פתית שלג ייחודי, או דווקא זה שהוא שגרתי, זה נחמד, ואם תגידי גם וגם וגם, אנחנו עוצרים עכשיו.
אני לא רוצה שנעצור עכשיו, אז אני בקונפליקט. אתה רואה? זה קונפליקט פנימי וחיצוני, כאחד, וככה זה עובד. מה הופך גיבור לגיבור טוב? זה שאלת השאלות.
אני יכול לעזור לך אם את
רוצה. תעזור לי, כן.
שוחחתי עם רוני קובן, במסגרת התוכנית הזו, ודיברנו על מה הופך גיבור של דוקו.
אוקיי.
Okay. גיבור טוב. והוא אמר, אני צריך שהוא יהיה מישהו שיודע לתמלל את מה שעובר עליו. שהוא מודע למה שקורה לו. שהוא יכול לספר את הרגשות שלו.
כן,
זה בדוקו לא... טלוויזיוני.
בספרות
זה לא עוזר?
לא, ממש לא, להפך, לפעמים. אני שוב חוזרת, אני מתנצלת, אבל אני שוב חוזרת לתואם. יש אמרה באנגלית שאומרת, cometh the hour, cometh the man. זאת אומרת שהשעה קוראת לגיבור הנכון. אז הספר קורא לגיבור הנכון, זאת אומרת, הגיבור צריך לתפקד בתוך העולם שהיוצר בנה עבורו. ואם בתוך העולם הזה התפקיד שלו הוא להיות לא מודע, ואנחנו תמיד נהיה חכמים יותר ממנו, תמיד נראה שלושה צעדים קדימה, ומתוך כך אנחנו נחשוש לגורלו, אנחנו נחמול עליו. הוא מפעיל אותנו בגלל שהוא פועל בהתאם לעולם שנבנה עבורו. אז זה גיבור טוב. בתוך הסיטואציה שלו. להפך, זה יכול להיות איזה גיבור שהוא חכמולוג, מתמלל נהדר את מחשבותיו, למעשה כל הספר יכול להיות הנרטיב שרץ אצלו בתוך הראש, ואז הוא באמת נמדד על פי כמה טוב הוא יכול לתמלל את עצמו, כמה מודע הוא יכול להיות. אבל, אני חושבת שבסופו של דבר, אצל כל הגיבורים הטובים באמת, חייב להתקיים פער. הפער הזה הוא מה שמזין את המתח. בואו נלך ל... כאילו, הכי, הקלאסי, קלאסי, קלאסי, אודיסאוס, אוקיי? גיבור טוב בהגדרתו. זה הגיבור. רב המזימות. אנחנו מקבלים את האפיטט הזה שוב ושוב ושוב, כן? אנחנו יודעים כמה... עכשיו, מי לא מצליח לעבוד עליו? אוקיי? אז נכון, אז הוא מצליח לסבן את הקיקלופ, ויש שם את התחבולה הנורא חכמה הזאת, שהוא צוחק עליו, אומר לו, אני שום איש, ואוקיי, בסדר. אבל בסופו של דבר, אם אתה כזה רב מזימות, בן אדם, כמה זמן לוקח לך לחזור הביתה בסך הכל? זה מה שאתה רוצה לעשות, אתה לא מצליח לעשות את זה, זה כאילו הרצון המרכזי שלך, ואתה לא מצליח לממש אותו. אז יש את הפער בין מה שאנחנו יודעים על הגיבור, מה שהסיפור אומר לנו על הגיבור, לבין מי שהגיבור הוא באמת.
בוא ניקח את זה רגע לגיבורים שעולים לנו, בוא נגיד, קצת יותר מהר וקל בזיכרון מאדיפוס ואודיסאוס, נניח הרי פוטר.
הרי פוטר.
הרי, הרמיוני ורון.
יאללה.
חמודים. מה הופך אותם לגיבורים בעיניי טובים? אין לי תשובה, אני אומר, בעיניים טובים, עכשיו תסבירי לי.
כאן יש שאלה שלהם, אתה מתייחס אליהם כשלישייה, ומה הופך אותם לגיבורים טובים כשלישייה, ובין מה הופך את הרי להיות הגיבור הטוב שהוא. ושם זה הפער, אני חושבת שוב, בין מי שחושבים שהוא, הנבחר, הילד ששרד, האיש שיוכל להציל את עולם הקוסמים, מי שיוכל לנצח את זה שאין לנקוב בשמו, לבין איך הוא מרגיש. הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא טועה, הוא לא כל כך חכם, הוא בקונפליקט כל הזמן עם באמת הציפיות של החברה ממנו, יש שם פער. והפער בעניין. הזה הוא מה שהופך אותו להיות גם דמות שאפשר להתחבר אליה. זאת אומרת, יש את, לא זוכרת באיזה מהספרים זה, אני חושבת שזה בספר החמישי, שהוא כבר ממש רואים שהוא נער מתבגר, והוא מבלה את כל התחלת הספר, פשוט להתעצבן על כולם, ולהיות טינג'ר מחריד. ובאותה עת הוא צריך להציל את עולם הקוסמים, ואת העולם כולו, וכובד המשקל של כל הדבר הזה נח על כתפיו. אני מחזירה אותך ללוק סקייווקר, ששוב, יש לו את הצד האפל שלו, הכעס שהוא לא יכול לשלוט בו. אז הפער הזה, הוא הפער שמייצר באמת את פותח את הפער הזה, ויש איזה קו של מתח שמרצד בין שני הקצוות שלו, והוא זה שמתניע את הגיבור הזה.
יש ספרים בלי גיבורים?
בוודאי. יש, מה זה בלי גיבורים? זאת אומרת, יש ספרים שבהם העולם הוא הגיבור.
אוקיי.
יש ספרים שבהם הקולקטיב הוא הגיבור. יש ספרים שבהם הגיבור מדבר באנחנו, כמו נגיד באנחנו, של יבגני זמיאטין.
זה דיסטופיה, כאילו אורווליאנית, אבל קודמת, נכון?
כן, אחת הדיסטופיות הראשונות, המוקדמות. אז יש כל מיני סוגים של גיבורים. כלב יכול להיות גיבור, באחד הספרים שאתה מאוד אוהב, 453, אם אני לא טועה, זה המספר שלו.
253.
253, סליחה, כי חשבתי על פארנהייט 451, אז התבלבלו לי המספרים בראש. באחד הפרקים של הספר, יונה יהיה גיבור.
רגע, בוא נסביר, כי זה באמת ספר משוגע. 253, זה מספר הנושאים לפי דעתי, ברכבת תחתית, וכל פרק הוא אפיון דמות.
כן.
מה, איפה הוא נמצא, איך הוא נראה, ומה עובר לו בראש, כן. פחות או יותר.
ברגע הקטסטרופלי שבו משהו קורה לרכבת הזו, שאני לא נגלה את זה.
וזה גם ספר שאפשר לקרוא באיזה סדר שאתה רוצה.
נכון.
מה שמוביל אותנו למבנה.
כן.
כי יש סיפור ויש גיבור ויש קונפליקט, אבל יש את האופן שבו אני מספר את הסיפור. אז אנחנו כל הזמן חוזרים לקולנוע, כי זה כיפי, אז בקולנוע יש סרטים שהם להטות מבני, ממנטו,
כן.
מהסוף להתחלה, או בלתי הפיך. או מועדון קרב וסדרות סנסט שמתחילים בסוף, ואז אתה חוזר.
כן.
את אוהבת את זה גם בספרים?
לפעמים, זאת אומרת, אם זה עשוי טוב, כן, כרוניקה של מוות ידוע מראש, הברקה התרגומית של טל ניצן, כן, השם הנפלא הזה, אתה לא צריך לקרוא את הספר. זאת אומרת, אתה מהשם, אתה כבר יודע מה אתה הולך לקבל. אתה יודע שאתה הולך להתחיל בסוף של הדבר הזה. אז אני אוהבת את המשחקים האלה, שוב במידה, זאת אומרת, לפעמים הסגנון משתלט על התוכן, לפעמים מבנה הורס את הספר, ואז מה שאתה מקבל, זה קצת, אם אנחנו שוב נשארים בקולנוע, את המונוליט באודסיה בחלל, יש לך איזה מין גוש בלתי חדיר כזה של מבנה. הוא נורא יפה, נגיד, אחד הספרים שאני נאבקת בהם כל חיי, פחות או יותר מאז שתרגמו אותו, ואני שוב ושוב מנסה לקרוא אותו, ושוב ושוב כושלת בכך, למרות שאני יודעת שהוא אמור להיות מאסטרפיס, זה גורמנט גאסט, טיסוס גרון של מרווין פיק, שזו יצירת מופת מונומנטלית של פנטזיה, אני לא מצליחה לחדור לתוכה, הספר כולו מתרחש בתוך מצודה, והספר כולו הוא באמת מצודה. זאת אומרת, אתה הולך לאיבוד בתוך הדבר הזה, אתה צריך לחצות חפירים, אתה צריך לטפס על חומות של מבנה, כדי להבין בכלל איפה אתה נמצא, ואני שוב ושוב כושלת, אני מתנפצת על החומות של המבנה של הספר הזה, ואני לא מצליחה לחדור לתוכו.
זה מצחיק, זה נניח לי היה כשראיתי את הסמויה, שזה טלוויזיה, וזה גם, זה דיקנס כזה, זה רוחב יריעה אינסופי. אז את הפרק הראשון ראיתי איזה 6 פעמים, אבל אחר כך נכנסתי, ואחרי זה אתה לא יכול לעזוב. אבל את עדיין מתעקשת לפרוץ למצודה הזו?
כן, כן, כי זה נורא, היא נורא, היא מסקרנת, יפה נורא. ואני רוצה לדעת מה יש בפנים, וזה גם, אני בתור מי שמחשיבה את עצמה לקוראת מיומנת, זה כאילו, זה האתגר, זה, אני מתנפצת אל החומות, וזה לא, זה לא, יום אחד זה עוד יקרה. אני אצלח את זה.
בפנסיה. עכשיו, הבאת פה עוד שעל השולחן יש פה שני ספרים שהם גם סוג של להטוטים כאלה, נכון? אז הזדמנות, כמעט לא דיברנו בשמות של ספרים, אבל קחי אותנו למקומות פרועים של איך כותבים ספר.
אז אחת הדוגמאות שהיא העדכנית מבין השתיים, הוא הספר קריש זיכרון של סטיבן הול, שיצא לאור בהוצאתנו. יעל חמון תרגמה אותו להפליא, וזה ספר שמאוד מאוד קשה לתרגם אותו, כי זה ספר שגם עוסק הרבה במילים, אגב, כמו ממנטו, עוסק המון בזיכרון. לא בכדי, הוא נפתח בציטוט של חורחה לואיס בורחס. ובספר הזה אין דבר שאין. זאת אומרת, מעמודים שחורים לחלוטין, חידות מתמטיות, תמונות מילים, זאת אומרת, מילים שיוצרות איור של קריש, עמודים שלמים של נראים כמו סודוקו, מכתבים, כמעט ואין טריק שאפשר להשתמש בו, שהוא לא משתמש בו בספר הזה.
אבל בסוף זה שווה את זה.
וזה לחלוטין שווה את זה. יש משהו באופן שבו זה כתוב שמגייס אותך כקורא לחלוטין. זה הופך אותך להיות כמעט שותף שווה, יחד עם הגיבור. הגיבור הזה מנסה להבין מה קורה לו, מה קורה לזיכרון שלו, למה הוא שוכח דברים, ויש איזו קונספירציה מאוד מאוד מעניינת וסוריאליסטית כמעט מאחורי זה. בגלל האופן שבו הספר כתוב, אתה יחד איתו כל צעד של הדרך. זה לא שרלוק הולמס שאתה דוקטור ווטסון ואתה הולך לאיבוד לחלוטין בתוך הרמזים של העלילה ואתה לא מבין איך בכלל אפשר לפתור אותה ובסוף הוא מושיב אותך והוא מסביר לך מה הוא ראה ומה המשמעות של זה. אלא אתה פה שותף פעיל בתהליך הפענוח וזה ספר כל כך אינטראקטיבי במובן הזה. ממש מפעיל.
אני אגיד שלפני עשור בערך כבר אמרו שהולכים להפוך את קריש זיכרון של סטיבן הול לסרט. וואו. לפי דעתי הם לא הצליחו. לא, אבל עובדה שהם לא הצליחו. זאת אומרת, יש איזה משהו, תמיד מדברים על הסרט או הספר, מה טוב יותר, אני מניח שהתשובה שלך ברורה מאליה, או שאני טועה פה?
לא, זה נורא תלוי. זאת אומרת, אני חושבת שהסרט, הסנדק, עולה על הספר של מריו פוזו ב-1000 רעות.
אוקיי.
זה תלוי מאוד.
אז קריש זיכרון. עוד המלצה משוגעת לחובבי שיגעון?
והמלצה המשוגעת השנייה היא בעצם הסבא רבא שלו, שזה טריסטרם שנדי, של...
שוב, לאט, לאט, לאט. קריש זיכרון, עוד אנשים אומרים, הבנתי, משהו עם קריש וזיכרון, אני אדע לחפש את זה בחנות הספרים.
טריסטרם שנדי של לון סטרן, ספר מהמאה ה-18, שהוא משוגע לא פחות, גם בו יש עמודים מושחרים, עמודים עם מין דוגמאות שיש, פרקים שנקטעים באמצע. לכאורה הספר כתוב בגוף ראשון, ולמרות זאת הוא נפתח בכך שהגיבור מספר לנו על הלילה שבו אבא ואמא שלו שכבו ועשו אותו בעצם. כלומר, סצנה ראשונית שהוא לא אמור היה להיות נוכח וער אליה. וזה ספר נפלא, זאת אומרת, הוא פוסט-מודרניסטי, לפני שמישהו בכלל חשב על מה זה פוסט ומה זה מודרניזם. זה ממש יציאה.
וזה מסוג הדברים שאת אומרת לעצמך, לוואי שאני הייתי העורכת שלו?
לא. לא. כי אני מודעת מאוד למגבלות שלי כעורכת, ואני יודעת לאן הטעם שלי לוקח אותי. אני בן אדם מאוד מסודר, ומאוד, שמה נאמר, ענה לי, ואני חושבת שאני מוצלחת יותר, או טובה יותר, או מועילה יותר לספרים, שדרושה בהם עלילה מובנית ומסודרת, שהם יותר, אפשר לקרוא לזה, סטרייטים במובן הזה. זאת אומרת, אני חושבת שיש משהו בשתי היצירות האלה, שאני נורא נורא אוהבת ולא מבינה עד הסוף איך הן פועלות. זאת אומרת, המכניזם שלהם הוא כמעט נפלא ממני. שזה נפלא עבורי. זאת אומרת, זה תענוג באמת להיכנס לתוך העולם הזה. אבל אלה מספרים שאני יכולה לקרוא בלי להתחיל לפרק אותם כעורכת, כי אני לא בכך מבינה איך הם פועלים, אבל הם פועלים עליי, הם עובדים עליי.
אנחנו כל הזמן במתח הזה בין המכלול לבין הפרטים, אז עדיין בצ'קליסט הזה... שכאמור, התוכנית שלנו מנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב. אז דיברנו על קונפליקט, ודיברנו על גיבור, ודיברנו על מבנה. בואו נדבר רגע על בנייה של עולם. אני יודע שאת חובבת פנטזיה ומדע כן. בדיוני, ששם זה נורא חשוב. יש לך איזה דוגמה לאיך דופקים את הדבר הזה? איך אתה בונה עולם שלא עובד?
אני מקווה שלא, כי אז הספרים האלה לא יצאו. אבל...
אז מה הופך בנייה של עולם לעולם טוב? בואו נהיה חיוביים.
תראה, קודם כל... יש לך הרבה מאוד דוגמאות, נגיד, של פנטזיה אפית, שמלאה בעולמות שהם משועתקים. אז אתה מחליף הוביטים ב... מילה מומצאת ומונפצת אחרת, שמתארת אנשים שהם קטני קומה, אבל הם לא גמדים, כי אתה גם צריך גמדים. אתה תקרא לגמדים גם כן שם אחר, תקרא להם ננסים. זאת אומרת, אבל בעצם אתה לוקח ומשעתק איזשהו עולם. אחת הבעיות, למשל בעברית, בפרוזה מקורית, שמבקשת ליצור ולברוא עולמות כאלה, היא הפנייה לרפרנסים האלה, כי אז אתה באמת מקבל עולמות שבנויים רע. כי אין לך בעצם שום מושג מכלי ראשון על העולמות האלה. אתה קראת ספרים שבהם יש עולמות כאלה, אבל הם לא חלק בעצם מה-DNA שלך. אז למשל, אני יכולה לקבל כתבי יד שהם פנטזיה אורבנית שמתרחשת באיווה. ולגיבורים קוראים טום, דיק והרי. עכשיו, בן אדם, אתה מעולם לא היית באיווה. אתה יודע למה? אין סיבה להגיע לאיווה. אתה אוהב, כאילו, אתה אוהב טירס, אז סע לאיווה. אבל מה אתה יודע על המקום הזה? אתה ראית סרטים. אתה מכיר מישהו שקוראים לו דיק? למה את זה בחרת לספר לי? אנחנו חיים במדינה מסוימת שמכתיבה עולמות, אפשרויות בנייה מסוימים של עולמות. אין לנו עליות גג. ואין לנו מרטפים. יש לנו בוידמים, ויש לנו מקלטים. תמקם את הערפדים שלך בבוידם. זה לעבוד עם החומרים שקיימים. זאת אומרת, אם יש לך מקלט, אז הזומבים יכולים להיות במקלט, במקום שאתה תהיה במקלט והזומבים יהיו בחוץ. אז זה מעניין, אני אבין את העולם שאתה מנסה לתאר לי. אתה לא יוצר מכלי שלישי או רביעי, איזשהו עולם שאתה קראת עליו או ראית אותו בסרט, ואתה רק משכפל אותו. אז המקוריות היא חלק מאוד חשוב כאן. וכמובן, דברים יותר פרטניים, השליטה ביכולת שלך להעביר מידע. איך אתה מגיע למצב שאין לך מסלקות מידע איומות בתוך הטקסט שמחייבות את הדמות בעמוד השלישי לעצור ולהגיד, ובכן, דיק, אתה זוכר שכשהייתה מלחמת העולם השלישית לפני 15 שנה היום, הפצצות שהפילו, עכשיו, הוא יודע את זה. אנחנו לא צריכים לשמוע אותו מספר את זה. תמצא דרך אחרת להעביר לי את האינפורמציה הזאת, ולא באופן העצי והמעושה הזה. אז מסלקות מידע כשעושים בניית עולם, הן בעיה חמורה מאוד שצריך לחשוב על דרכים יצירתיות לפתור אותם.
יש ספרים של 100 עמודים, יש ספרים של 1,000 עמודים, גם לאלה וגם לאלה יש את המאחורה. את הסינופסיס, כן. את הגב. שגם, כעורכת את עושה גם את זה, נכון?
כן.
זה כיף?
וואו, זה החלק אחד הקשים. זה לא כיף. זה לא כיף. זה מאוד מורכב. כמו שאתה בוודאי יודע, כי אתה עובד בלתת לאנשים, אמרתי לך לפני כן, לפעמים זה יותר קשה, ואמרת לי, אני לא בטוח. זה מאוד מאוד מורכב, מכיוון שאני מנסה, קודם כל, כל הקריכה של הספר זה עניין, כן? הקריכה של הספר צריכה לעשות שלושה דברים. היא צריכה לשכנע את האדם להרים את הספר מהשולחן. שולחן רווי, גדוש ועמוס בעטיפות אחרות. ובהינתן זה שנגיד השם שמופיע על הקריכה הוא לא פקטור פה, זה לא מישהו שאתה תכיר, אז הקריכה צריכה לעשות המון עבודה. אז היא עשתה את התפקיד הראשון שלה, ואז היא צריכה לעשות את התפקיד השני שלה, שזה לגרום לך להפוך את הספר ולקרוא את הגב, והגב צריך לעבוד כדי לגרום לך לרצות לפתוח את הספר ולהלעל בו. אז יש כאן מין מרות שליחים מאוד תובענים מהיחידות האלה שמרכיבות את הספר. איך אתה מספר מספיק בלי לספר יותר מדי, בלי לעשות ספוילרים, בלי לכתוב את הגב של חמדת נגיד, שידוע לשמצה בכך שהוא מוסר פריט עלילה מרכזי וחיוני על גבי הגב, שזה הרס להרבה אנשים את הספר.
וואלה.
ולא כדאי, אל תיתנו לזה להרוס לכם את הספר, זה ספר מהמם. אז איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, יש שם באמת משחק עם המידע, איך אתה מוסר מספיק בכדי שזה יהיה מעניין, איך אתה נותן איזה סרטוט מאוד מאוד קצר ונכון של הדמויות ושל העלילה. זה המון פעמים מזקק לך דברים לגבי הספר שלא יכולת לדייק אותם קודם לכן.
מתוך ה-70 שערכת, סינופסיס אחד שאת אומרת, הייתי מעולה. טובה אני.
וואו. אני מאוד מאוד אוהבת את הגב שכתבתי לספר של מירי רוזובסקי, שנקרא אותה אהבה כמעט.
ואת פוזלת גב, לכיוון הספרייה נכון, כדי אני, לשלוף.
אני רואה אותו.
לך לשלוף שנייה.
רגע.
פוסעת לכיוון הספרייה.
למעשה, זה גם הגב הראשון שכתבתי.
או.
כן.
סינופסיס הביקורים של נועה.
סינופסיס הביקורים שלי. אני אקריא אותו. אותה אהבה כמעט מגוללת סיפורה של חברות מרה ועצומה, אוהבת ונבגדת, שנפסקת פעמים רבות לאורך השנים, אך אף פעם לא נגמרת. במרכז הספר היפהפה הזה ניצבות שלוש חברות טובות. בלי, שלומקיץ ונעמה, שהקשרים ביניהן נפרסים משנות ה-70 ועד ימינו. כמו בדז'וו מחושף, יוצרת מירי רוזובסקי זיכרון חי וכובש, וגברים ונשים שיעוררו בכם את התחושה שאתם מכירים אותם בצורה קרובה ואינטימית. עד סוף העלילה הדרמטי והמטלטל. בשפה מאופקת אך מרגשת, מביאה מירי רוזובסקי סיפור ישראלי מאוד ועכשווי מאוד, וכתיבתה נושאת עם האיכות של חוט טייל. היא עדינה, כמעט דקיקה, אך עם זאת חזקה וחותכת. החוט המשולש שאותו היא טובה בכישרון רב, לא במהרה ינתק או ישכח מזיכרונכם. אותה אהבה כמעט הוא הזמנה לפגוש את מי שהיינו ומי שהפכנו להיות. בספר נוגע ללב ונוקב בו זמנית, שבמרכזו שלוש גיבורות בלתי נשכחות.
את מרשה לי להיות מניאק?
תהיה מניאק.
תביא את זה רגע.
זה ארוך לך מדי.
אז מי שזה ארוך לי מדי.
מה?
זה עושה משהו מאוד מוזר.
מה?
אני חושב שבשלב הזה, אם את אומרת שזה הראשון שלך,
כן.
עוד היית מבקרת ולא עורכת. יש פה משהו שהוא ביקורת על הספר, אני תוהה אם האחורה צריך לעשות את זה, כי אני לא באמת יודע מה קורה פה. את גם מעידה שהוא מטלטל, שהוא בלתי נשכח, שהוא יפהפה, אבל ברור לי שזה טקסט שהתפקיד שלו להגיד, אתה הולך להחזיק משהו יפהפה ומטלטל. אז האם אני מאמין לזה או לא מאמין לזה? הדבר היחיד שתפס לי את האוזן, זה בא לי שלומקיץ ונעמה.
השמות.
אני בכלל הייתי פותח בזה. Mm-hmm. בא לי שלומקיץ ונעמה הן שלוש... אוקיי, זה תופס אותי, זה קצת מוזר. אני נכנס לי משהו חנוך לויני כזה.
אוקיי, בגלל השמות שהם
פחות... השמות שתופסים אותי. כאילו, יש משהו בזה שאת מספרת לי, זה נורא נורא יפה, שזה כמו להגיד למישהו, אתה חייב לשמוע בדיחה מעולה, זה בדיחה קורעת. עזוב.
תספר את הבדיחה. אותי. נכון. אבל...
הייתי רע?
לא. לא, 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 לא. ממש לא. אני חושבת... שיכול להיות ש... ללא ספק, כן, השתייפתי עם השנים, ואני כותבת גבים היום אולי מהודקים יותר וכו'. אבל באיזשהו אופן, אנחנו כן מצפים מהגב של הספר, לא רק לספר לנו מי הגיבורים ומה הסיפור הולך להיות, או באיזה עולם הסיפור הולך להתרחש, אלא כן משהו על טיבו של הספר. איך אני יודעת שזה מה שאנחנו מצפים? מכיוון שהקומוניקטים שאנחנו נותנים הם פעמים רבות בעצם גב הספר, ואז אני מוצאת את הביקורת מצטטת מהקומוניקט כמעט מילה במילה.
שזה סתם עצלות ביקורתית.
לאו דווקא. זה יכול לומר שה...
ששטיפת המוח שלך עבדה.
נכון. וזה מה שזה אמור לעשות.
אוקיי.
אני אמורה לשטוף לך את המוח. אני אמורה לגרום לך לחשוב, או, וואו, אני הולך לקרוא עכשיו ספר נוקב ומטלטל.
שזה מצחיק מה שאמרת עכשיו, אני קראת מפגשנו, אני הסתכלתי בכל מיני ספרים בבית שלי, כדי לראות מה אגב ספר שאני הכי אוהב. ובסוף הגעתי לספר של דני סנדרסון, שנקרא נחירה פומבית.
ספר נהדר.
שכל האחורה שלו זה ציטוטים של אנשים שקרו. אז אני חלן קלר אומרת שם, נחירה פומבית הוא אחד הספרים המצחיקים ביותר שמיששתי בזמן האחרון. שזה מבריק, כי זה כל מה שסנדרסון יודע להגיד. או אפרופו מבקרים, אז ירוחם פלוטפיג, מבקר פיקטיבי, אני מניח כותב, לקט סיפורים מהנים ומעמיקים שיוצרים ספר מרתק ומרגש גם יחד, בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אקרא אותו.
אוקיי.
שזה קצת מה שאמרת עכשיו.
זה נכון, אבל זה גם קצת דחקה.
נכון.
זה כן עושה את הדבר שאני חושבת שעורכים מנסים לעשות בספרים שלהם, ובגלל זה לפעמים מביאים ציטוטים גם מתוך הספר בגב. וזה אופן שבו אגב כתוב צריך להיות קרוב משפחה רחוק של הטון של הספר. זאת אומרת, אם אגב הוא אירוני והומוריסטי, והספר הוא כבד משקל וגבה מצח, אתה נורא תתאכזב. זאת אומרת, נטל ההוכחה פה עליי, אמרתי לך שזה נוקב ומטלטל, אתה תבוא אליי אחר כך עם הספר ביד ותגיד לי, סליחה, לא
זה היה רק נוקב.
לא ננקבתי. רק טולטלתי, או זה לא היה נוקב ולא היה מטלטל, give me my money back, כן? אז אני חייבת לעמוד בנטל ההוכחה הזה, לא רק עלילתית, לא רק מבחינת הדמויות, גם באיזשהו מקום, ללכוד את הוויס, את הקול של היוצר, על הגב, כדי שאם אהבת את הגב, יש סיכוי שתאהב גם את הספר. זה העניין כאן, זה הטריק.
נועה מנהיים, עורכת, ורציתי שאני לא אגיד עלייך סופרת, אבל יצא לך ספר שהוא נורא מעניין, אבל בסדר, נו. למה קשה לך עם סופרת?
כי אני לא. זאת אומרת, זה לא שקשה לי עם זה, אני פשוט לא מרגישה נוח להתהדר בנוצות לא לי. אני חושבת שיש הבדל עצום בין פרוזה לבין מסע. אני לא כותבת פרוזה, מעולם לא שאפתי לכתוב פרוזה. אוקיי, היה את הקיץ הזה, אבל הייתי בקולג' ואת יודע, הייתי צעירה והייתי צריכה את הכסף.
היית בקולג' עם דיק ותום.
כמו שאומרים, דיק ותום והרי. לא, היה לי איזה רגע בחיים שבו חשבתי שזה משהו שאני אהיה מסוגלת לעשות. הבעיה היא שאני כותבת את הדברים שאני שונאת לקרוא. יש את הקטע הזה. אז זה סתם מוביל לשנאה עצמית מבחינתי.
אז בואו נסכם על רוצח הדמויות.
רוצח הדמויות.
מפרע דמויות אחרות. עורכת, בעיקר ראש מחלקת ספרות המקור בכנרת זמור הביטן. תודה גדולה.
תודה רבה.
אני אגיד שאתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סטורי טלינג איכותי בכל פעם ממקום אחר. היום נגענו בקודש הקודשים, בספרות ממש. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.